שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד זין במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף עם מי של 10 דקות, אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. השיעור מוקדש לעילוי נשמת שמשון בן בת שבע. אחרי שבסוף הפרק הקודם דיברנו על סדרי הדין בדיני ממונות, ואז בתחילת הפרק הזה הבדלנו 10 הבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות, עכשיו אנחנו מדברים על סדרי בית הדין בדיני נפשות. אז המשנה הראשונה שנראה היום מתארת את סדר הישיבה בבית הדין. בסנהדרין קטנה היו 23 דיינים שהיו יושבים בחצי עיגול. לפניהם היו יושבים שני סופרים של הבית דין שהיו כותבים את הטענות של המזקים והמחייבים. רש"י אומר שכל אחד מהסופרים היו כותבים גם את המזקים וגם את המחייבים. הרמב"ם אומר שאחד היה אחראי על המזקים ואחד על המחייבים. זה דעת הנקמה. לפי רבי יהודה, באמת אחד היה כותב רק את המזקים ואחד רק את המחייבים, בשביל שיספיקו לכתוב הכל, וסופר נוסף היה נותן גיבוי והיה כותב את שניהם, שאם יהיה איזושהי טעות יבדקו מה הוא כתב. אז זה לגבי הסופרים. עכשיו, לפני 23 הדיינים היו יושבים 3 שורות של תלמידים, כשבכל שורה יש 23 תלמידים. מאחורי אותם 3 שורות של תלמידים היו גם אנשים בקהל הכללי. עכשיו, מטרת 3 השורות של התלמידים שהיו שם, זה היה בשביל לקחת תלמידים ולעשות אותם דיינים אם צריך. מתי צריך? או אם דיין למשל מת באמצע הדיון, או כמו שלמדנו ונראה גם בדף מם, אם הבית דין של 23 לא יכול להגיע להכרעה, למשל שיש 12 נגד 11 דיינים לחובת הנאשם, ולמדנו הרי שאי אפשר לחייב את הנאשם על פי רוב של דיין אחד, אז צריכים להוסיף עוד 2 דיינים מהתלמידים שבקהל, ואם עדיין לא יצליחו להכריע, יוסיפו עוד 2 תלמידים וכן הלאה, עד שנגיע ל-71 דיינים. לכן, כיוון שיש 23 דיינים, בשביל להשלים ל-71, צריכים 48 תלמידים בקהל. עכשיו, 48 תלמידים זה יוצר 2 שורות של 23 ועוד 2. אבל כיוון שזה לא דרך ארץ, כלומר זה לא מכובד שיש שורה אחת עם 2 תלמידים, וזה גם לא דרך ארץ לחלק אותם ל-2 שורות, כלומר של 24 ו-24, כי אז זה יותר מהדיינים, וגם לחלק אותם ל-3 שורות של 16, זה לא דרך ארץ כי אז הם פחות מהדיינים, לכן עשו 3 שורות של 23 בדיוק כמו מספר הדיינים. כל זה לפי רש"י. עכשיו, סדר הישיבה היה גם בדיינים וגם בתלמידים שהיו יושבים לפי הגדולה שלהם בתורה. כלומר, גם בתוך כל שורה היו יושבים מהגדול לקטן בתורה, וגם השורות עצמם, השורה הראשונה של תלמידים היו הכי גדולים בתורה, אחריהם הקטנים יותר, אחריהם הקטנים יותר. לפי זה, כשהיו צריכים שתלמיד יצטרף לדיינים, אז התלמיד שישב בראש השורה הראשונה הוא היה מצטרף, וכל שאר התלמידים היו זזים במקום אחד למקום שהוא בדרגה אחת מעל המקום שבו הם היו. וכך יצא שמי שהיה בראש השורה השנייה עבר עכשיו לסוף השורה הראשונה, ואפילו שלכאורה זה הפחתה בכבודו, כי מקודם הוא היה בראש ועכשיו הוא בסוף, מסביר הבאי ממש בסוף הגמרא שהיו אומרים לו שעדיף להיות זנב להריות, כלומר לשורה הראשונה, מאשר להיות ראש לשואלים, כלומר לשורה השנייה. עכשיו, ברגע שתלמיד אחד עלה להיות דיין בבית דין, ממילא התפנה המקום האחרון בשורה האחרונה של התלמידים, אז לשם היו מכניסים אחד מהקהל שהוא עוד לא היה משורות התלמידים עד עכשיו. אז עד כאן המשנה, ועכשיו בגמרא נתמקד בעיקר בזה שהם היו יושבים בחצי עיגול. רש"י במשנה מפרש למה היו יושבים בחצי עיגול, בשביל שכך כולם יוכלו לראות אחד את השני ויוכלו לדון ולהתווכח, אבל לא היו יושבים בעיגול שלם בשביל שיוכלו גם לראות את בעלי הדין שיעמדו לפניהם. אז זה הסברה, אבל הגמרא מחפשת לזה גם איזושהי אסמכתא בפסוקים. אז הגמרא דורשת את זה מפסוק בשיר השירים, שורריך גן השר על יחסר המזג, דורשים את זה על הסנהדרין, ואומרים ששר זה ירח, אז הם יהיו יושבים בצורה של שר, כלומר בחצי עיגול. עכשיו, כיוון שכבר הבאנו את הפסוק, הגמרא דורשת גם את שאר הפסוק על הסנהדרין. אז את שוררך, שזה טבור, דורשת הגמרא שהסנהדרין יושבים בטיבורו של עולם. יש מפרשים שאומרים שכוונה היא ללשכת הגזית שבבית המקדש, שזה מרכז העולם או במרכז העולם. הגן, שהסנהדרין מגינה על כל העולם. השר, כבר אמרנו, על יחסר המזג. דורשים את זה לזה שבסנהדרין הגדולה, אם יש דיינים שצריכים לצאת לסידורים או לעסקים שלהם, אז מותר להם לצאת, אבל צריך לדאוג שתמיד יישארו שם בסנהדרין, לפחות סנהדרין קטנה של 23, שזה שליש מתוך 71, זמנם ביין היו שמים שליש יין ושני שליש מים, וזה נקרא מזיגה, אז כך תורשים את זה מהפסוק, אל יחסר המזג, כלומר אל יחסר שליש. והמשך הפסוק, בתנך רמת חיטים, כמו שכולם נהנים מחיטים, כך כולם נהנים מהסנהדרין, וסוגה בשושנים, שאפילו שכשהסנהדרין אומרים שמשהו אסור, הם רק אומרים עזרה קלה, כלומר גדר של שושנים, והם לא צריכים לשים גדר של אבן, עדיין עם ישראל מקשיב להם ומפריש את עצמו מעבירות, ובהקשר הזה הגמרא מביאה סיפור על מין אחד שמר לרב כהנה, איך יכול להיות שהתורה מתירה לאישה נידה ובעלה להתייחד? הרי אין סיכוי שמתגברו ליצר שלהם, אמר לו רב כהנה, התורה העידה עלינו סוגה בשושנים, שאפילו שיש רק גדר קלה של שושנים שמבדילה בין הבעל לאשתו הנידה, כלומר עצם זה שהם יודעים את ההלכה שהם אסורים, אז הם מצליחים להתגבר על היצר. תראו תוספות שמקשרת שושנים דווקא לדם נידה. עכשיו, כיוון שכבר דרשנו את הפסוק על ההקפדה של עם ישראל על המצוות, אז מביאים עוד שני דרשות בעניין הזה של ההקפדה על המצוות. ריש לקיש מביא את כפה לך רימון רקתך, שזה כמה פסוקים אחרי הפסוק שהבאנו מקודם משיר השירים. את רקתך הוא דורש מלשון ריק, והוא אומר אפילו ריקנים שבאך מלאים מצוות כרימון. ורבי זרע לומד את זה מויירח את ריח בגדיו, בגדיו מלשון בוגדיו, כלומר אפילו הבוגדים, העבריינים, יש להם ריח, כמו המשך הפסוק, כריח שדה אשר ברכו השם. ועכשיו, בהקשר הזה של רבי זרע, הגמרא מספרת שהיו לו שכנים שהיו בריונים, והוא היה נחמד אליהם ומקרב אותם בשביל שיחזרו בתשובה, ושאר תלמידי החכמים הקפידו עליו, וכשרבי זרע נפטר, אז אותם בריונים אמרו, פעם כשרבי זרע היה, הוא היה מתפלל אלינו עכשיו שהוא נפטר, מי יעשה את זה? וכך הם הררו בתשובה, ובסוף באמת חזרו בתשובה. ובזה הגענו למשנה בתחתית העמוד, אחרי שראינו בדף כפתת איך מאיימים על העדים בדיני ממונות, עכשיו נראה איך מאיימים עליהם בדיני נפשות, ונחלק את האיום לשלושה חלקים. השלב הראשון מתייחס לעדים שלא באו בשביל לשקר, אבל רק אומרים להם, תדעו לכם שאסור להעיד אם לא אתם ראיתם באופן ישיר את הדבר שאתם מעידים עליו, ולא שאתם מעידים מתוך איזושהי אומדנה בגמרא יפרשו מה זה, או משבועה, או מפי עד אחר, או מפי אדם שאתם סומכים עליו, אלא רק דבר שאתם עצמכם ראיתם. זה שלב ראשון באיום. שלב שני, שהוא מיועד כבר לאנשים שכן מתכוונים לשקר, תדעו שאנחנו הולכים לבדוק את העדות שלכם בדרישה וחקירה. ודבר שלישי, זה לחומרה והאחריות הגדולה שיש על כתפי העדים בדיני נפשות, כי אם הם יעידו שקר, הם יכולים לגרום למוות של אדם חף מפשע. אז אומרים להם, תדעו שמילא בדיני ממונות, גם אם העדתם שקר, אתם יכולים לשלם ומתכפר לכם. אבל פה, אם יהרגו אדם בגללכם, אתם לא רק אחראים עליו, אלא גם על כל הזרע שלו שיכל לצאת ממנו, כמו שכתוב בקין, כל דמי אחיך, למה דמי ולא דם? שכשקין הרג את הבל, הוא הרג גם את כל העולם של האנשים שיכל לצאת ממנו. עכשיו, לפי היד רמה, המשך של המשנה משולב מקטעים שהיו אומרים לעדים, ומקטעים אחרים שמובעים פה במשנה רק בדרך אגב, כי הם גם מתייחסים לאותם דברים שהיו אומרים לעדים. לעומת זאת, במאירי עולה שכל מה שכתוב במשנה היו אומרים לעדים, כאן נפרש לפי היד רמה. אז פה יש מדרש נוסף, למה כתוב דמי אחיך ולא דם בקין ואבל? כי הדם שלו היה מושלח על כל העצים והאבנים. את זה, לפי היד רמה, לא היו אומרים לעדים. ועכשיו ההמשך של מה שכן היו אומרים לעדים, היו אומרים להם שבניגוד לשאר בעלי החיים, אדם נברא יחידי, ורק אחר כך נברא החווה, ורק אחר כך יצאו מהם כל שאר האנשים, זה בשביל למד אותנו את החשיבות האדירה שיש לכל אדם גם בפני עצמו, וגם בגלל שממנו יוצא עולם מלא של אנשים, כמו שיצא מאדם הראשון, וממילא מי שמאבד נפש אחת מישראל, יש גרסאות שלא כתוב פה ישראל, כאילו איבד עולם מלא, ומי שמקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא. ושוב בסוגריים, המשנה מביאה עוד הסברים למה אדם נברא יחידי, אז הסבר אחד זה בשביל שאדם לא יתגאה על אדם אחר, כי כולם יצאו מאותו אבא. הסבר שני שלא אמרו שיש רשויות שונות בשמיים, שכל אחד ברא אדם משלו. הסבר שלישי זה שזה שבח להשם, שלמרות שכולם יצאו מאדם הראשון, אין שני בני אדם שמדומים זה לזה. ודבר אחרון שנובע גם הוא מזה שאדם נברא יחידי, שאדם צריך להבין את החשיבות הגדולה שיש לו ולמעשים הטובים והרעים שלו, כלומר שהוא יאמר לעצמו בשבילי נברא עולם. ועכשיו נמשיך עם מה שאומרים לעדים, אחרי שהפחידו את העדים כל כך הרבה, אולי העדים יאמרו מה לנו ולצרה זו. אז אומרים להם, אין לכם ברירה, כתוב בתורה, אם לא יגיד ונשא הבנות, הם חייבים להעיד, ואם הם עדיין יאמרו, עדיף לנו החטא הזה שלא להעיד, מאשר שיהיה על כתפנו המוות של בן אדם, אז אומרים להם, אל תדאגו, אם באמת הוא חייב מיתה, אז בעבוד רשעים רינה, זה דבר טוב שהוא ימות. והגענו לגמרא. הגמרא בהתחלה דנה במה שאומרים לעדים, תדעו שאסור להעיד מעומד. עומד הכוונה היא עומדן דעת, והגמרא מביאה ברייתא שמביאה לזה דוגמה. אם אדם רואה את רובן עם סכין רץ אחרי שמעון והם נכנסים לאיזושהי חורבה, ואז רובן יוצא משם עם סכין נוטפת דם ורואים את שמעון מת, מתבוסס בדמו, עדיין העדים שראו את זה לא יכולים להעיד שהם ראו שרובן הרג את שמעון, כי זה רק עומד, הם לא ראו את הרצח עצמו. עכשיו גמרא מביאה עוד ברייתא שמספרת שרבי שמעון בן שטח קרא לו בדיוק את הדבר הזה, כלומר שהוא ראה מישהו רץ אחרי מישהו לתוך חורבה אבל הוא לא ראה את הרצח עצמו, אז הוא אמר לאותו רוצח, תראה אני לא יכול להעיד נגדך כי לא ראיתי את הרצח עצמו, וגם אני לבד פה וצריך שני עדים, אבל לי ברור שזה אתה, והוא אמר היודע מחשבות, כלומר הקדוש ברוך הוא ייפרע ממך, ובאמת לא זזו משם עד שהגיע נחש והקיש אותו והוא מת. בכל אופן זה היה דוגמה לדות מתוך אומדנה שהיא אסורה בדיני נפשות. עכשיו בסוגריים הגמרא שואלת, למה אותו רוצח בסיפור של רבי שמעון בן שטח מת על ידי נחש? אחרי אמר רב יוסף וגם תני דבי חזקיה, שמיום שחרב בית המקדש ולא היה סנהדרין גדולה בלשכת הגזית, ואז ממילא גם בסנהדרין קטנה אי אפשר לדון בדיני נפשות, ותוספות מוסיפים שלא רק אחרי החורבן אלא גם לפני החורבן, במקרים שבהם אי אפשר לדון דיני נפשות, למשל שלא היו עדים כמו בסיפור של רבי שמעון בן שטח, אז במקום שבית דין יעשו את ארבע מיתות בית דין, הקדוש ברוך הוא עושה אותם. כלומר, אדם שעבר על איסור שמגיע לו סקילה, אז הוא נופל ממקום גבוה, או שחיה דורסת אותו. אדם שהתחייב שריפה, אז הוא מת בשריפה, או שנחש מקיש אותו, שהערס של הנחש זה כמו האופרת הרותחת שהיו דוחפים לגרון של אדם שהתחייב שריפה. אדם שהתחייב בהריגה, שזה שמורידים לו את הראש בסייף, אז הוא נמסר מאיזושהי סיבה למלכות, והם הורגים אותו כך, או שליסטים הורגים אותו. אדם שהתחייב בחנק, אז הוא טובע בנהר, או שהוא מת מאסקרה, שזה דומה למוות של חנק. בכל אופן, אותו רוצח היה אמור למות ממיטה שדומה לסייף, כי זה העונש שמגיע לרוצח, ולא למות מנחש שזה דומה לשריפה. עונה הגמרא, נכון, אבל באמת היה לו עוד חטא שעליו הוא התחייב בשריפה, ואדם שמגיע לו שתי מיטות בית דין, אז הוא מקבל את החמורה שבהם, לכן הוא קיבל שריפה, שזה יותר חמור מהרג, כמו שנראה במשנה בממתת עמוד ב'. ואנחנו ממשיכים בעניין של העומד, אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד ב'. כמו שהזכרנו מקודם, בדף כפתת ראינו את האיומים על העדים בדיני ממונות, ובמשנה שלנו ראינו את האיומים בדיני נפשות. והגמרא מדייקת שמזה שרק כאן הגמרא אומרת ששואלים אותם האם הם העדים מעומד, משמע שזה בעיה רק בדיני נפשות, ולא בדיני ממונות. כלומר שבדיני ממונות אפשר להעיד בעומד, וזה כשיטת רב אחא. כי רב אחא אומר שאם אדם רואה גמל אוכר בין הגמלים, יש כמה פירושים מה זה אוכר, או שהוא מזדווג עם נקבה, או שהוא נושך או בועט, בכל אופן אחרי זה הוא רואה שיש שם גמל מת, אז אפשר להניח שזה אותו גמל עשה את זה, כלומר בדיני ממונות כן הולכים לפי עומד. אז זה מסתדר עם הדיוק במשניות שלנו, אבל דוחה הגמרא אי אפשר לדייק מהמשניות. למה? כי במשנה שלנו מוזכר גם שאומרים להם שאסור להעיד עד מפי עד, והרי עד מפי עד זה פסול גם בדיני ממונות, כמו שראינו בדף כפתת, ובכל זאת בדיני ממונות לא היו מזהירים את העדים בעניין הזה ובנפשות, כן? אז אנחנו רואים מכאן שגם דברים שהם פוסלים בדיני ממונות, בכל זאת לא היו מזהירים בהם את העדים, אלא רק בנפשות, כי נפשות זה יותר חמור. ממילא אי אפשר לדייק שמזה שבממונות לא כתוב שהזירו על עומד, שזה לא פוסל, אלא יכולת שגם בממונות עומד פוסל. וזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', עד כאן פירשנו את החלק הראשון של האיום, שאמרו להם תדעו שאסור להעיד מעומד, או עד מפי עד, או משמוע וכו'. מחר נמשיך עם החלק השלישי של האיום, שזה החשיבות של כל אדם, והדרשה של קין והבל. נחזור אומר למה שראינו היום. ראינו את סדר הישיבה של סנהדרין קטנה, שהם יושבים לפי הרמה התורנית, ויש שלוש שורות של תלמידים, ואם צריך לצרף תלמיד לדיינים, אז כל התלמידים עוברים במקום אחד לדרגה יותר גבוהה, ומוסיפים מישהו מהקהל, שהוא יישב במקום האחרון בשורה האחרונה. בגמרא דרשו את זה שהם יושבים בחצי משוררי חגן הסער, סער זה ירח. אחר כך ממילא כבר דרשו את כל הפסוק הזה על הסנהדרין וסיימו בסוגה בשושנים, שזה אומר שמספיק גדר קטנה של ההלכה בשביל להפריש את עם ישראל מעבירות. ומזה הבאנו עוד דרשות על זה שעם ישראל, גם הריקנים והבוגדים שבהם עדיין מקפידים על מצוות רבות. ובמשנה הבא ראינו איך מאיימים על העדים בדיני נפשות, ראינו שלושה חלקים. קודם כל שידעו שהם צריכים להעיד על משהו שהם עצמם ראו ולא מעומד. דבר שני שאנחנו הולכים לדרוש ולחקור אותם. ודבר שלישי על החומרה הגדולה של דיני נפשות, שכל אדם הוא עולם ומלואו. לומדים את זה מקין והבל בין השאר, ומזה שהאדם נברא יחידי. הגמרא מביאה דוגמה לעדות על ידי עומד, של אדם שרואה את ראובן רץ אחרי שמעון מאחורי חורבה, ואז מוצאים את שמעון מת ולראובן יש סכין עם דם, עדיין זה רק עומד. רבי שמעון בן שטח ראה כזה רוצח, ואותו רוצח מת על ידי נחש, והוא לא מת על ידי דבר שדומה לסייף, כי הוא עבר על עבירה נוספת שבה הוא היה חייב שריפה. ודבר אחרון, דייקנו שדווקא בדיני נפשות עומד זה לא טוב, אבל בממונות זה כן טוב, וזה כמו שיטת רווחה, אבל דחינו את הדיוק, כי לא כל דבר שהוא פוסל בדיני ממונות היו גם מזהירים עליו את העדים, כמו שלא הזהירו אותם על עד מפי עד, שזה ודאי פוסל גם בדיני ממונות כל טוב.